שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1161, והנושא הוא איך מנהיגים מדינה ברוח של חיבור. מדי פעם אנחנו מגיעים גם כאן בישראל, גם במדינות אחרות, למצבים של טקו בין הגושים הפוליטיים, וצריך להקים משהו מאוחד שיוביל את כל העם, את כל המחנה, לכיוון אחד. ננסה להבין איך זה אמור לעבוד. תהיו איתנו בדרך לחיים חדשים. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אנחנו מדברים באמת על אחדות, אחדות העם, אחדות ההנהגה. כולנו היינו רוצים בתיאוריה שזה יקרה, אבל בתכלס אנחנו רואים שבתכלס כל מיני גושים פוליטיים מושכים לכל מיני כיוונים שונים. כל מה שמעניין זה רק רוטציות, כיסאות, כסף, מה יצא לי מזה. ואנחנו רוצים להבין באמת איך כל הדבר הזה צריך להיראות, ככה ברוח של חיבור ואחדות אמיתית. והשאלה הראשונה שאיתה אני רוצה לפתוח, זה איך נראית הנהגה של אחדות ברוח של חיבור?
כתוב כמו שפרצופיהם לא שווים, לא דומים, כך גם כן רצונותיהם ומחשבותיהם, ובכלל שום דבר שבאחד לא דומה לשני. לכן אנחנו מבינים שאין אחדות ולא יכולה להיות בצורה ישירה, שאנשים יהיו דומים זה לזה, ומתוך זה מגיעים לאחדות. אין. אנחנו יודעים שגם כן במשפחה, למרות שנפגשים גבר ואישה או בחור ובחורה, ויש להם איזו משיכה אחד לשני, המשיכה הזאת זה לא משיכה עניינית גבוהה במשהו, אלה הורמונים, משיכה רגילה, מה שאנחנו קוראים לזה אהבה. כן? שכל אחד אוהב את עצמו, וכל אחד מבין שעל ידי שימוש בשני הוא ימלא את הרצון שלו. אז אם יש ביניהם כימיה, מה שנקרא שכל אחד מבין שכדאי לו להיות עם השני, שעל ידי זה הוא באמת יוכל ליהנות, אז נשענים שכים זה לזה, בונים משפחה וממשיכים את החיים, כרגיל כמו שאנחנו יודעים. אבל באמת החיים, כמו שאנחנו גם כן מבינים מתוך החיים, הם כולם בנויים מתוך ויתור. אך ורק מתוך ויתור. שמצד אחד אני עושה חשבון שאני רוצה להיות עם האדם הזה, אחרת אני מתגרש. כן? אז אני רוצה להיות עמו. למה? יש ילדים, בית, רכוש, הרגל, כל, המון המון דברים שכבר קשורים אותנו זה לזה. כן? זה מצד אחד. ומצד שני, אנחנו כבר גם כן למדנו בחיים הדדיים, שהחיים זה שני אגואיסטים, שבאיזושהי צורה נמצאים בשמור מרחק ביניהם. מה זה שמור מרחק? שאני לא נכנס מדי לשטח של השני, והוא גם כן לא נכנס מדי לשטח שלי, אלא אנחנו נמצאים באיזה מין משחק, ריקוד, כך אחד עם השני, משתדלים לעשות מה שנעים לשני, ומשתדלים לא לראות כל מיני דברים שיכולים להיפגע מהשני. ואז נקרא שעל כל פשעים תכסה אהבה. שבאמת יש לנו מלא אי הסכמות, אבל אנחנו מדלגים עליהם, מתעלים מהם. יש בזה עניין מאוד מאוד חשוב שנקרא משחק. שאני באמת כל הזמן צריך לעשות חשבון עד כמה שכדאי לי לעשות טובה לבת זוג נגיד, שהיא תעשה טובה חזרה אליי. וכך אנחנו מבינים מה טוב לכל אחד, ומשתדלים לעשות מה שטוב לשני. יש בזה הרגלים, יש בזה רצון טוב, יש לזה ממש משחק כמו תיאטרון מסוים, כן? וכל אחד עם האגו שלו ועם האנוכיות שלו, וכך אנחנו מסתדרים. צריכים לזה הרבה שכל, רגש, הסכמה, הבנה, והעיקר ויתור. כשאנחנו עושים דברים כאלה במשפחה, אז ברור לנו שאחרת אנחנו לא נתקיים. ויש לנו בכל זאת רכוש, ילדים וכן הלאה. כן? ואנחנו מזדקנים, אז מה אנחנו נתחיל עכשיו שוב? ומה יהיה עם הפעם שני ושלישי? ויש כאלה שעושים את זה, מאיפה יש להם רצון שוב ושוב להתחיל? אותו אופטימיות שאני אצליח, אני לא ראיתי כל כך הרבה. אלה מה שכן, הם בפעם שנייה או שלישית שנכנסים למערכת היחסים כאלו כמשפחה, הם מבינים שיותר טוב לא יהיה, ויהיה אותו דבר, ואפילו יכול להיות יותר גרוע, אז אין חכם כבעל ניסיון, אז הם מצרפים את הניסיון שלהם וחוכמה, ליחסים החדשים, ואז יוצא להם שכאילו משפחה הבאה שהם בונים, היא כזאת שהם יכולים לסבול. אבל זה לא בגלל שהמשפחה עצמה היא יותר טובה מהראשונה, אלא בגלל שהם הבינו, אין חכם כבעל ניסיון, שיותר טוב או אחרת ממש לא יהיה. ואז הם נשארים. כן? זהו. רב מיעוטו, מה שנקרא. אם אנחנו מדברים על העם או על הממשלה, איך הם צריכים להסתדר יחד, שם זה דברים הרבה יותר קשים. הם לא מרגישים שיש להם רכוש משותף. הבעיה בתוך, נגיד, ממשלה, שצריכה להרכיב קבוצה, שמנהלת את המדינה, הם לא בדיוק מרגישים שהמדינה זה הרכוש שלהם. זה, היום זה שלי ומחר זה שלו, אני לא דואג מה שאני אשאיר לו. זה מצד אחד. מצד שני, יש לי רק בעיה אחת, להראות לכולם שאני הצודק ואני הטוב. אז כמה שיהיה רע מאותו העם ומאותה מדינה מהשני, זה יהיה טוב יותר בשבילי. זאת אומרת, אני לא מתחשב במה רע או טוב למדינה או לעם, אלא מה טוב לי. ואפילו שלעם ולמדינה זה יהיה יותר גרוע, אבל אם בזה אני מתעלם מעל אותו המנהל, או נגיד, ראש הממשלה, או מה?
מנהיג, כן.
שאם בזמנו, בשנות כהונתו, לעם נעשה יותר גרוע, ולמדינה יותר גרוע, ויש הפסד גדול, אז אני מרוצה. את מבינה, זה מאוד מאוד שונה בדרך כלל מהמשפחה, כי במשפחה יש רכוש, ילדים, שם אנחנו בכל זאת איכשהו מתחלקים וממשיכים להיות תלויים זה בזה. אם יש כמה ילדים ובית ורכוש, אז כבר זה לא פשוט לשחק זה על חשבון זה. לכן הבדל הוא גדול. אבל שלטפל במשפחה זה הרבה יותר קל כאילו. שם זה הנזק פרטי, מה שאם כן בממשלה אין לנו בעיות האלו. ולכן אנחנו יכולים שם ממש להתפרע. ומה קורה? עד היום אנחנו עדיין נזכרים באנטלנה ובכל הבעיות שאז היו. אמנם שכמה זמן כבר עבר וקבלת העולים מכל מיני מדינות, בכמה זה היה מנוהל על ידי האגו של אותם נציגי האומה באותם הזמנים. זאת אומרת, כאן זה חשבון הרבה יותר גז, אגואיסטי, שקרי, שאין כאן איזה בית משפט שיכול לדון ולהגיד מי מהזוג הזה צודק יותר, צודק פחות, ואיך לחלק ביניהם תפקידים, רכוש וכו'. בעיה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על היחס של נגיד כמה מפלגות לאיך שהם מגיעים לנהל את המדינה, אני לא הייתי נותן לאף מפלגה לנהל. כי אנחנו באמת לא ראינו אף פעם שיש איזה מפלגת שלום. מפני שאף אחד מהם לא מחונך נכון להיות כך. לראות עם אחד, מדינה אחת, תועלת של המדינה למעלה מהכל, ויכול אפילו לוותר על המקום, על המשרה, על הכבוד, על כל הדברים ששייכים לזה, כן? ולא צועק שתן לי לנהל, תן לי לנהוג, ותן לי הגה, שאני רוצה גם כך, כמו ילדים קטנים שרוצים להחזיק את ההגה. לכן זו הבעיה. זו הבעיה, לא רק אצלנו, רק אצלנו זה מצב הגורלי, תמיד, כל הזמן אנחנו נמצאים ממש על התפר, בין להתקיים או לא להתקיים, להצליח, או מי יודע, חס שלום אחרת. לכן אין לנו, לפי מה שאני מבין מחומת הקבלה, לא לפי הטבע שלי, אלא לפי מה שאני לומד מחומת הקבלה, אין לנו שום סיכוי להצליח, אלא רק בממשלת אחדות. אבל בממשלת אחדות, שמי שרוצה באמת אחדות, מסוגל לזה, מסוגל לוויתורים, כמו בחיי משפחה, שכל משפחה ומשפחה זה סך הכל ויתורים, שכל אחד מוותר על משהו, מוותר את עצמו כלפי השני. אז ממשלת האחדות היא ממשלה שהיא כוללת הרבה כוחות מנוגדים. זה חובה, זה לא מפלגה אחת, זה לא טוב, כי אז היא מושכת את כל המדינה והעם לכיוון אחד, וזה אף פעם לא לשביעות רצון, לא לשביעות רצון של העם, ואנחנו ראינו את זה כבר, איך הסוציאליסטים שהיו מקיימים את המדינה עד שנת 77-8 נדמה לי, עד שליכוד פעם ראשונה עלה לשלטון, מה שהם עשו, מה שרצו, ואיך שהם בנו כאן כל קופת חולים ובנקים והסתדרות וכל הדברים האלה, כך שהיה קשה אחר כך איכשהו להביא את זה לאיזון עם הכוחות האחרים. אני חושב שצריכים להשתתף, האמת, כמה מפלגות חזקות, שזה באמת יש ביניהם שוני ולא סתם שמות. אני לצערי לא רואה את המפלגות חזקות שונות זו מזו, נגיד כמו היום זה כחול לבן וליכוד. אני לא חושב שמישהו יודע שוני איזה. השוני הוא בזה שכאן זה נתניהו רוצה לנהל, ושם זה גנץ רוצה לנהל, יחד עם הלפיד ואולי עוד עם שם מישהו. זאת אומרת, סך הכל זה עניין של המנהיג שחושב שהוא יודע איך לנהל, הוא רוצה מאוד. לא. לכן, זה לא בדיוק מה שאני אומר. ממשלה נכונה, טובה, זה שיש לה כוחות מנוגדים, והם יודעים איך להתקשר ביניהם, ולהוציא מהניגוד תוצאות האמיתיות הנכונות לכל, לכל, לכל רגע ובכל שאלה. זה נקרא ממשלת אחדות, שהאחדות היא בזה שהם רוצים לטובת המדינה. ויש חלוקי דעות, ויש עניינים שונים, ודאי, כן? אבל כולם הם מבינים שברוח החיבור בלבד, הם יעשו משהו לטובת המדינה והעם. לכן ממשלת אחדות היא ממשלה שהיא כוללת כוחות מנוגדים, שיודעים, מבינים, מספיק חכמים לנהל את עצמם לאיכות. ולא לשלוט את עצמנו שהמפלגה אחת יכולה לעשות ניהול טוב למדינה, זה לא טוב. אלה דווקא כמה מפלגות מנוגדות שיודעות גם כן יחד עם זה להגיע לאיחוד, לאחדות.
איך פועלת ממשלה כזאת? איזה מין רוח יש בה? מה היא חושבת? מה היא מרגישה? מה קורה שם? איך עובד הדבר הזה? כן.
נו, זה נגיד גם כן כמו במשפחה. יש שנם שני אנשים שכל אחד חושב אולי אחרת, אבל מפני שיש להם מטרה אחת, אז על כל פרט ופרט שיש במטרה, הם צריכים לדון ביניהם ולהבין איך הם מגיעים לתוצאה הרצויה בשניהם. על ידי אחד, על ידי שני, ואולי על ידי שניהם. שיש שם ויתורים, יש שם השלמה, יש הרבה דברים, אבל בזה הם עובדים. זה עבודה יומיומית.
ואיך מתמודדים באמת עם פערים אידיאולוגיים מאוד גדולים, או עם אינטרסים מאוד מאוד שונים?
אין אידיאולוגיה היום, באף מפלגה אין אידיאולוגיה. יש רק עניין איך להרוס את השני ולשלוט על הכל. זאת האידיאולוגיה. זה לא פעם שהיו אידיאולוגים ומפלגות באמת עם הפילוסופיה מסוימת לחיים, לתפיסה. היום אין דבר כזה, היום זה רק כסף ושליטה.
אז זה שני הדברים.
הון שלטון, לא יותר.
אני רוצה להוסיף כאן היבט נוסף. עד כה דיברנו על הממשלה עצמה, על ההנהגה עצמה. ויש גם את המדינה, יש את הציבור, יש את העם. אם תצליח מתישהו, בישראל או במקום אחר, לקום באמת ממשלת אחדות כמו שתיארת, שיש בה שילוב בין כוחות מנוגדים לבין ויתורים, איזה רוח הנהגה כזאת תעביר לעם, לציבור שאותו היא מנהיגה?
שהכל לטובת העם ולטובת המדינה. הכל לטובתם. שהם באמת באים לשרת, ולא להרוויח, להצליח, לבנות לכל אחד מצב מיוחד.
ונניח שהם הצליחו באמת להתחבר לממשלה אחת כמו שאתה מדבר עליה, ובאמת הם דואגים לאינטרס הכללי של כל המדינה, מתוך הסתכלות על כל האוכלוסיות, כמו במשפחה כמו שתיארת לפני כן, ויש באמת את רוח של ויתור, מה מתוך זה עובר לעם? איך כל האנרגיה הזאת או ההרגשה הזאת נספגת בתוך העם? מה זה יעשה לנו כחברה?
אנחנו נרגיש שהם פועלים לטובתנו. אנחנו נרגיש שמישהו דואג לנו. אנחנו נקבל מהם הסבר למה הם עושים כך ולא אחרת. אנחנו העם זקוקים שיבוא הממשלה ותן לנו דין וחשבון מה היא עושה, ושלטובת העם ומדינה, לטובת הילדים, נשים, משפחות וכן הלאה. אני רוצה את זה לדעת בצורה ברורה. אלה בשביל מה הם קיימים? כדי לחלק עוגה ביניהם?
הפלגנות הזאת שקיימת בהנהגה, קיימת גם בתוך העם היום. תהיה לזה השפעה על הרוח של העם, זאת אומרת, העם יהיה פחות מפולג בעקבות זה שההנהגה שלו תהיה יותר מאוחדת, למשל?
ודאי שכן. העם ייקח דוגמה מהממשלה, איך שם אנשים שונים, זרים, אפילו שמנוגדים זה לזה, אפילו עוינים זה לזה, עד כמה שהם מתעלים מעל זה, למען הפתרון הטוב לרכוש שלהם המשותף, שזה המדינה.
יש לזה באמת השפעה כל כך גדולה? זאת אומרת, לאיך שהנגם, יש הרבה מאוד טענות כלפי ההנהגה, שאומרת באמת, ההנהגה מתנהגת בצורה מושחתת, לא טובה, אז העם בעצם מחכה את מה שקורה, ויש תפיסה שאומרת לא, אנחנו כולנו בעצם מתנהגים ככה, גם ההנהגה וגם העם.
כן, אבל אנחנו רואים שמזה לא יכול לצאת טוב. זה שמתנהגים בצורה אגואיסטית בקצה ראייה, אין בזה טוב לא למדינה ולא לעם ולא לבני אדם ולא לאף משפחה. למה כדאי לנו לחשוב על זה בכלל? אנחנו צריכים לקבל דוגמה מהמדינה, מאלו שנבחרי הציבור, מה שנקרא, איך אנחנו צריכים להתנהג גם בינינו.
הדוגמה הזו, אתה אומר, היא תהלהל מההנהגה אל שדרות העם.
הם צריכים להסביר את זה כל הזמן. כל הזמן. למה הם מקבלים כאלו ולא וכאלו חוקים? בשביל מה זה לעשה, אבל זה נעשה. הם צריכים לתת לעם דוגמה להתנהגות הנכונה.
דוגמה להתנהלות נכונה. הזמן שלנו נגמר, שאלות יש עוד המון, הנושא הוא מרתק. הייתי רוצה בכל זאת שתסכם את מה שלימדת אותנו עד כה. הנהגה ברוח של חיבור, מה יש בה?
יש בה כוחות מנוגדים, שבכל זאת מטרה שלהם זה שלום המדינה ושלום העם, ולשם זה הם פועלים ביחד. בוויתור הדדי ביניהם, יכול להיות שהם רואים אמצעים שונים, ומצב השונה בסוף, אבל על זה הם כל הזמן דנים, ורק בהשלמה, בהדדיות, מגיעים לתוצאה הנכונה.
הלוואי שנזכה. תודה לך, הרב לייטמן, תודה, יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב, תבואו שוב. כל טוב, להתראות.